בעיצומו של הפתרון הסופי. בסייעתא דשמיא, ירושלים, מסר מספר 284, תקשור עם בנימין, ראש חודש אייר, תשע"ז. אנחנו ברגע זה רואים ברור, מבינים ברור, שאנחנו בסוף הגלות המר הזה. אין שאלה כבר, לפחות לי אין שאלה על זה. אמנם יש עוד יהודים שממשיכים עם השטויות, עם עגל הזהב, עם חוסר הצניעות וכולי, כי זה מה שמעניין אותם. הם מפחדים. הם לא רוצים לדעת. הם לא רוצים להבין, כי זה מפחיד אותם מאוד. למה זה כל כך מפחיד אותם? כי הם מפחדים מהמוות. כל יהודי וגם כל גוי, כל בן אדם שחי בעולם הזה, או כל חיה, לפחות עד היום, מתים. והיהודי, הנשמה היהודית, עוברת לעולם הבא. אבל מי שהוא כל כך עמוק בעולם הזה, הוא מפחד. יהודי או כל אדם שמתעסק כל הזמן עם העולם הזה בלבד, או רוב הזמן, מאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, והוא מפחד מהדבר הטבעי ביותר. שאדם חי, עובר את הילדות, את הבגרות, מתחתן, מביא ילדים לעולם בעזרת השם, לומד תורה כל החיים שלו, מפרנס את המשפחה, ובשלב מסוים נהיה זקן והולך לעולמו. לעולם הבא. זה לא מפחיד אדם שהוא קרוב להשם, שהולך לפי התורה, שהוא יודע מה המטרה של החיים, שהוא משתדל למלות את זה. אמנם זה לא קל לעזוב את העולם הזה, אבל זה יותר קל למאמין מאשר אדם לא מאמין, או אפילו מאדם שהוא לא מאמין, שהוא נראה כביכול כמאמין, שהוא כביכול חרדי. וזה מאוד עצוב. ועכשיו המצב הוא היום, שברור כמעט לכולם, אפילו הטיפש ביותר, שאנחנו הולכים למלחמת העולם השלישית, בלי ספק. ולא רק זה, אני אגיד לכם, יש שלושה סימנים שיאפשרו לכם להבין שהכוכב עם הפלנטות שמסביבו מתקרב מאוד לכדור הארץ. וזה מלחמת העולם השלישית, קודם כל, יחד עם נפילת הכלכלה בכל העולם. הכלכלה תיפול לגמרי, לגמרי, אפס. והדבר השלישי זה הסונות הטבע, שכל כך כל כך הרבה קורים עכשיו בכל מקום, אפילו שהמדיה, העיתונות הרגילה, לא רוצה לספר על זה, רק פה ושם, אבל בכל אופן, אנשים סובלים. ולא רק סובלים, הרבה אנשים מתים, וזה לא יכול להישאר בסוד עד כדי כך. ולכן, עם כל הסימנים האלה, אני כבר רואה שזה כמעט הסוף. הסוף ייקח קצת זמן, המלחמה לא תיקח הרבה זמן. אבל ברגע שאנחנו רואים את המלחמה ואת הנפילה של הכסף, אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה וביטחון בהשם, בכדי שנוכל לעבור את זה בשלמות. אתם צריכים להבין שהעולם ישתנה, זה יהיה עולם אחר. זה אפילו לא יהיה העולם הזה, כי העולם הזה יהיה משהו אחר. אנחנו נעבור למימד חדש. מימד ששם יש את בית המקדש עם הקורבנות וכולי. אבל הכניסה לעולם ההוא, הכניסה אל העולם שכולו טוב, העולם של בית המקדש וכולי, זה ירושלים. זה המעבר אל הדבר הזה. ארץ ישראל היא המעבר של עולם שכולו טוב. לא החוצות של ירושלים, איכן שהם עושים מצעד של תינופת, מצעד מגעיל, מצעד שזה נגד כל התורה. ומי נותן את האישור? ראש העיר, שהוא אכן ראש העיר, אבל הוא גם ראש של מנובלים, והוא זה שמעודד גם את הנצרות. הוא גם נותן להם שטחים איפה להיות, איפה לפעול, איפה לעשות את המסיבות שלהם בשביל יהודים מסכנים שלא מבינים, בשביל אנשים מלוכלכים, מתונפים רוחנית וגם גשמית. המנובלים, הרשעים, מתכוננים, הם חושבים שהם מתכוננים, לכבוש את ירושלים ולמחוק את הדת היהודית, חס ושלום. וזה לא יהיה. הם לא תופסים שהם תחת הנהגתו של השטן, והוא בסך הכל העבד של הקדוש ברוך הוא, רק הוא עושה דברים כאילו, והם מאמינים בזה, כי הם רשעים, הם אנשים לא טובים, הם מחפשים את הרע, מחפשים את ההפוך מהקדוש ברוך הוא, והם ייעלמו, והשטן עצמו ייעלם גם הוא. הוא יהיה משהו אחר. השם יחלק אותו לכל מיני מקומות טובים, והוא ישנה את כל הצורה שלו, והם לא ימצאו לא אותו ולא את כל הרוחות שהם מאמינים בהם, שמושכים אותם לרע. והם יבינו את זה לפני שהם ייעלמו גם הם, הרשעים האלה. ובסוף, ייעלמו, ימותו לנצח. וכל רשע שחי אי פעם, ייעלם לנצח, וכל הרשעים שהלכו איתם ייעלמו לנצח. יהודים, עכשיו היה איזה יום שהחילונים החליטו שזה היום לזכר השואה שהייתה בגרמניה. אני רוצה שיהיה ברור לכולם, הצדיקים שהיו באירופה לפני מלחמת העולם השנייה היו בין הצדיקים ביותר שחיו אי פעם. הדת היהודית, היידישקייט באירופה, הגיעה לרמות שאי אפשר לתאר איזו רמה גבוהה שזה היה. הבעל שם טוב, הגרה וכולי, משהו מפואר מאוד. רבס, חצרות של רבס שאי אפשר לתאר איזו צדקות, איזה גודל של יהודים, איזו רוחניות שהייתה לכל יהודי פשוט. אבל במשך הזמן, עם היהודים החילונים שהתחילו להשתלט, זה ירד וירד. כשהתחיל מלחמת העולם השנייה, לא הרבה לפני כן, בשנת 1933, תרצ"ג, החפץ חיים נפטר. וזה היה ההתחלה של הסוף. כי עד שהגענו לשנת תרצ"ג, רוב היהודים של אירופה, עם הדת היהודית שיצאה מאירופה, שהיה דבר כל כך גדול וקדוש, ירדו מאוד. ואפילו שנשארו ישיבות חשובות ביותר, בכל זאת, ההשכלה נכנסה גם אל הישיבות. היו קבוצות של תלמידים, של בחורים, שהם היו עם זה, עם הרעל הזה, והם המשיכו עם זה, והם נהיו רבנים, והלכו לכל מיני מקומות, כולל ארץ ישראל, ואף נהיו גדולי הדור, או כמעט גדולי הדור, נהיו לרבנים מפורסמים, וסחבו את העם בכל העולם לכיוונים שונים ומשונים, וכך עד היום. בסוף, לפני מלחמת העולם השנייה, בתרצ"ט, רוב היהודים היו מחללי שבת. ואמרתי זאת הרבה פעמים, מה הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות? אילו זה היה ממשיך, כל העולם היהודי, כל הדת היהודית, היה נהפך חס ושלום למשהו אחר. ואם אנחנו רוצים להבין למה זה היה נהפך, תסתכלו טוב באמריקה. תסתכלו טוב בארץ. תסתכלו טוב באירופה היום, כשרוב היהודים הם לא דתיים, לא מאמינים בכלל. אנחנו לא הצלחנו אפילו להגיע למספר של האנשים שהיו לפני מלחמת העולם, אפילו שברוך השם החרדים שמאמינים באמת מביאים בעזרת השם הרבה מאוד ילדים לעולם, אבל הם לא מספיק מרובים במספרם בכדי להדביק את החוסר שזה כמה מיליונים. אנחנו במצב קשה ביותר. ועוד דבר שאני רוצה לחזור על זה, שכל היהודים האמיתיים שנכנסו לתאי הגזים אמרו שמע ישראל לפני שמתו, כולם. ומי שלא, לא מקנה בהם. אבל הרוב העצום אמרו שמע ישראל. הם הלכו לקראת זה אפילו בכוח, היה להם כוח פנימי ללכת לשם, כי סוף סוף ראו ברור את האמת. אבל היום אני לא יודע כמה יראו ברגע האחרון את האמת. הם כל כך מבולבלים, הם כל כך לא יודעים מה האמת ומה לא. הם כל כך לא... אני חושב אפילו שהרוב הם לא נורמליים עם זה. הם לא יודעים באיזה כיוון ללכת. הם לא יודעים מי דובר אמת ומי דובר שקר. הם לא יודעים אפילו מי הם ומה זה להיות יהודי. אפילו החרדים, החרדים שיוצאים מבית יעקב, הבנות, לא יודעות מה זה להיות יהודי. כשיוצאים מהישיבות, לא יודעים מה זה להיות יהודי. אין בכלל קדושה כמעט. יש כמה מקומות, אבל הרוב? ויהודי שלא יודע מה זה קדושה, איזה עתיד יש לו בכלל? איך זה יכול להיות? אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתקרבים אל הסוף במהירות. אין זמן. וחייבים להפוך את הכל ולזרוק את כל השטויות ואת כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם בשיתוף עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים ברופאים ובביטוח לאומי ובצהל ובכל מיני שטויות, וזה מוריד מהאמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. אפילו אם אנחנו מאמינים במה שהרופא אומר, זה כבר ירידה באמונה ובביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא. פעם אנחנו היינו מאמינים בחסכונות שלנו, אבל היום אין כבר כמעט חסכונות, אז אי אפשר להאמין בזה. היינו מאמינים בבנקים שלנו, אבל אי אפשר להאמין היום בבנקים, וגם אי אפשר להאמין בשום דבר היום, רק בקדוש ברוך הוא. הכל נופל, הכל לא יציב. אי אפשר אפילו לבטוח באדמה שאנחנו עומדים עליה, כי פתאום זה יכול להיפתח ואנחנו עלולים ליפול בפנים. כמו קורח. ולכן אין על מה להישען, רק על הקדוש ברוך הוא. ובעוד כמה שבועות, בעוד כמה חודשים, אתם תראו את זה ברור ביותר. תהיה מלחמה, אין ספק. יהיה משהו נורא, אין ספק. בדיוק איפה זה יהיה בעולם, אני לא יודע. אני יודע שזה יהיה שוק לעולם. לא תהיה פרוטה לשלם על משהו, לקנות משהו. לא יהיה כלום, כי שום דבר לא יהיה לו ערך. רק אוכל, ואוכל יהיה קשה מאוד להשיג. ואחר כך יבוא הכוכב, ומי שנשאר בחיים יצטרך להתמודד עם עוד מציאות, מציאות מאוד קשה ומאוד מפחידה. אבל מי שמחזיק בקדוש ברוך הוא, לאדם הזה לא יהיה ממה לפחד. יהיו לו את הניסים שהיו במצרים ועוד יותר חזק, רק לא לפחד. כל אחד מאיתנו חי עם בעיות עכשיו, וזה נועד בשביל להכין אותנו לכך שרק נסמוך על הקדוש ברוך הוא, כי רק איתו אפשר לעבור את זה בשלימות. אז עכשיו אני יכול להגיד לכולם, אנחנו בתהליך של הגאולה, זה מאוד מאוד קרוב. לא לבטוח בשום אדם, לא בשום בעל מקצוע שאתם סוברים שאתם זקוקים לו, נכון? לפעמים צריכים עזרה של מישהו, איזה מומחה, אבל לא לקחת אותם כהכל יכול. לא הכסף יציל אתכם ולא שום דבר. אנשים חושבים שאם יש דירה ומשלמים על זה משכנתה, אז יש להם דירה, זה שלהם. אבל במלחמת העולם השנייה, כשלקחו את היהודים למחנות, כאשר חזרו לא היו להם בתים. הגויים לקחו מהם את בתיהם, ואף אחד לא יכול היה לקחת את זה אליו בחזרה. הם היו הורגים את היהודי הזה שחזר, שעבר את כל מה שעבר וחזר, רצה את הבית שלו, רצחו אותו אחרי כל מה שהוא עבר. אז אל תחשבו שיש לכם חיים בטוחים. אין, אין, אין. יכול להיות שישנם חסכונות, אבל זה הכל ייעלם. השם יראה לכולנו, כמו אלה במצרים, שיש רק את הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו איתו, הוא איתנו. ואז יהיה לנו נצח, בעזרת השם. ואם לא, אז לא יהיה לנו כלום, אבל כלום. אתם לא יודעים עוד מה זה כלום. כלום זה כלום, אפס. ולכן אנחנו עכשיו חייבים להתכונן, להכין את עצמנו לבטוח בקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים את זה עוד ועוד ועוד, אין עוד מלבדו. כשהולכים ברחוב, כשמישהו נוהג ברכב או לא משנה מה הוא עושה, שהוא יחזור על המילים האלה עוד הפעם ועוד הפעם. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. שלא יהיה רגע שאתם לא חושבים על זה ולא מכינים את עצמכם לזה. היהודים שיצאו ממצרים היו רק 20%. ומה עם כל ה-80% האחרים? איפה הם עכשיו? הם לא עם היהדות. הם לא יצאו וקיבלו את התורה. זה לא יכול להיות שהם יהודים שחזרו הנה כיהודים. הם לא קיבלו את התורה. מי שעמד בהר סיני קיבל את התורה, וזה נשאר איתו לנצח. אתם מבינים? לנצח. אנחנו צריכים עכשיו להתכונן, לדבר, לעשות התבודדות, להיות עם השם, להיות עם השם, להרגיש אותו. וברגע שנרגיש אותו, לא נרגיש הרבה מאוד מהעולם הזה, עולם של גסות. להרגיש אותו הכל יכול, ואז לא נפחד. סוף. שאלות ותשובות. שאלה, יש עכשיו מתח בין צפון קוריאה לארצות הברית. האם אתה סבור שזו יכולה להיות העילה לפרוץ מלחמת העולם השלישית? תשובה, בוודאי שזו יכולה להיות הנקודה שמתחילה את כל הצרות. הם, זה הכל מתוכנן אצלם. אם רואים אחד כמו ראש ממשלת צפון קוריאה, שבכלל הוא אדם אכזרי, רשע, רוצח, אין לו בכלל רגש אנושי, אז אנחנו רואים איך שהוא יכול לסובב את כל העולם על האצבע. אז ודאי, בוודאי יכול להיות שזה יתחיל שם. שאלה, הוא רע גמור, מה יש בו? מה הכוח שלו? תשובה, נכון, אבל סין תמיד הולכים איתו. הם משתמשים בו בשביל לעשות מלחמה. אז אני לא יכול להגיד בוודאות שזה יתחיל אצלו, אבל זה בוודאי לא יהיה שקט. אני שמעתי עכשיו שהאמריקאים הוציאו למעלה מ-200,000 אמריקאים משטחה של קוריאה הדרומית. ואתם שמעתם שעכשיו הם הולכים לעשות אספה, מזמינים את כל הסנאט לבוא במיוחד מחר לפגישה על הנושא של צפון קוריאה. אז מה? רק זה לבד כבר נשמע מלחמה. ולא רק זה, לא אומרים את זה בהרבה מקומות, אבל ישנם ידיעות שגם באמריקה עושים מחר תרגיל ענק, שזה יהיה כאילו שמפוצצים מעל למנהטן, מעל העיר ניו יורק, פצצה אטומית, וגם מעל וושינגטון די סי, אזור הממשל בוושינגטון. ומה יהיו התוצאות של זה? הם לקחו שחקנים, אנשי תיאטרון וקולנוע, מכדי לעשות משחק שיש כאילו פצועים וכולי וכולי, משהו ענק ענק. וכמו שדיברנו קודם, כל דבר שקרה, כולל הנפילה של מגדלי התאומים, כולל מה שהיה בבוסטון, הפיגוע הטרור המפורסם שהיה שם, כמעט כל דבר גדול אחר, התקיים מקודם לכן תרגיל שמתאר משהו שכזה. מעניין מאוד. קודם עשו תרגיל כזה, ואז זה קרה. אז מי יודע מה יהיה מחר? והתאריך מחר זה יהיה היום ה-26 לחודש. מעניין, מספר טוב מאוד. שאלה. הרב נחמני דיבר לפני 20 שנה שצפון קוריאה מסוכנת מאוד לעולם. שמעתי שבאותו זמן שהכריזו באום על הקמתה של מדינת ישראל, הכריזו גם על הקמת מדינת צפון קוריאה. הערה, הדגל של שתי המדינות יש בו דמיון רב זה לזה, כמו כן אלו הן שתי המדינות היחידות בכל העולם שנהוג בהן גיוס חובה לנשים. נמשיך בשאלה. זה מאוד מזכיר לנו את הגמרא במסכת שבת שמספרת על נעיצת הקנה בים על ידי גבריאל המלאך ביום ששלמה המלך נשא את בת פרעה. נעיצת הקנה שבעקבותיו קמה איטליה, רומי, שלבסוף החריבה את בית המקדש. גם כאן אותו הדבר. תשובה. נכון מאוד, זה יהיה מאוד מעניין, אבל אנחנו ברור, בלי ספק, עם כל מיני סימנים, אנחנו עוד מעט בעיצומה של המלחמה בכל העולם. שאלה, ובארץ מה יהיה? תשובה, אני לא יודע בדיוק, אבל אני יודע שהם לא יהרסו את ארץ ישראל. שאלה, אז מה, האם כל אנשי הסדר העולמי החדש ייכנסו מוקדם יותר לבונקרים שלהם מכפי התכנון שלהם? תשובה, זה לא יותר מוקדם. אם הם עושים את זה, אז כנראה שהם כבר ראו שהכוכב כבר עוד מעט מגיע. כבר סיפרתי לכם פעם לפני כמה חודשים, הנסיך צ'רלס עם האפיפיור עם אחשמו וזכרו, ביחד עם ראש הכנסייה האורתודוקסית של רוסיה, פלוס עוד הרבה אנשים חשובים שאיני יודע את השמות שלהם, הם הלכו לקוטב הדרומי, כי זהו המקום שממנו רואים את הכוכב בצורה הכי ברורה, כנראה שהם הלכו לשם בשביל לראות את זה. ולא רק זה, האפיפיור גם נסע בפתע פתאום לעיר דנבר, קולורדו, לראות שם דרך הטלסקופ שלהם, הלוסיפר שלו. והוא הגיע לבקר גם במרכז של נאסה שם, אז פתאום הוא צריך להגיע לשם לראות? מה הוא צריך לראות? שטויות, רק את זה, את הכוכב. ולא רק זה, למלכת אנגליה יש בית בדנבר. שם יש את הכניסה אל הבונקר הכי גדול. מה יש להם עוד עם דנבר? זה מה שיש. זה לא בדיוק בדנבר, זה נמצא באיזה הר גבוה שמה, באזור, שלפי טענת האינדיאנים, שם נמצא אחד מהמעברים לעולם האחר. שאלה. ובינתיים אנחנו פה עם הניסיונות שלנו. הבג"ץ הכריז שנותנים רשות לפתוח חנויות בשבת בתל אביב, והדתיים פרשו מהקואליציה. כאן בירושלים הם לא פרשו, למרות שכאן יש להם יותר כוח. תשובה, הם לא פרשו בירושלים, כי כשהם לא רוצים להצביע, הם פשוט נעלמים. יש הרבה דברים בירושלים שהשם ישמור, מה שקורה פה. זה לא רק זה שהעסקים פתוחים בשבת, יש לו עוד הרבה דברים גרועים לראש העיר, והחרדים, לצערי הרב, שותקים. אבל תראה, יגיע הזמן, כמו שאמרנו פעם, שנצטרך להגיד עד כאן. אנחנו נתאחד באיזו קבוצה ולא ניתן. אנחנו לא מנסים להיות חלק של הרשעים, ואיך שלא יהיה, ברגע שתהיה מלחמה, הם יברחו, כמו שכתוב שהם יברחו ויעלמו. הם יעזבו את הארץ ויהרגו עם הגויים. שאלה. בעוד מספר ימים חוגגים כאן את יום העצמאות. מתחילה כאן שנת ה-70 למדינה הזו. בזוהר הקדוש מובא שהערב רב ישלטו כאן בארץ בשלב האחרון שלפני הגאולה. הזוהר גם אומר שזה יארך 70 שנה, אז בטח אנחנו יכולים לדבר כבר על כך שהגיע הסוף של המדינה? תשובה, אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל זה נשמע לי מאוד מסודר. שאלה, מה דעתך למתרחש בבחירות בצרפת? היהודים נמצאים שם במתח גדול. תשובה, כל אירופה הולכת להתמוטט, ורוב הגויים באירופה הם פשוט רשעים, רשעים, רשעים. היהודים סבלו מהם כל הזמן. תראה, תמיד היו אחדים שהיו קצת שונים, אבל הרוב הגדול הם רשעים, הם רשעים. והרוב הם בכלל עובדי עבודה זרה ואין לי מילים בשבילם. זה באופן כללי, אמנם יש אנשים טובים ויש גם כן אנשים שעזרו ליהודים במלחמות וכו', והם גם יכלו למות אילו היו תופסים אותם חלילה, אבל בסך הכל, אירופה זה רשעים, זה אדום. ותראו מה שקורה. הלפן הזאת, היא אומרת, שאם היא נכנסת, אז לא יוכלו להסתובב ברחוב עם סימנים של דת. זאת אומרת שהיהודים יצטרכו להוריד את הפאות שלהם, הפאות של הגברים, וגם את הזקן, ובכלל אולי גם לא ילבשו כיפה או כל סימן אחר שהאיש יהודי. הוא אולי יצטרך ללכת עם ג'ינס ומי יודע מה. וזה לא בא בחשבון, לא בא בחשבון. והיא אמרה ברור ששחיטה כשרה לא תהיה. הנה, עכשיו סגרו את השחיטה בבלגיה. פעם, בהולנד, היו לוקחים את הבשר מבלגיה. אבל עכשיו אין שחיטה, לא בהולנד ולא בבלגיה. ועכשיו היא רוצה לעשות את זה גם בצרפת, היא אמרה זאת בפירוש. וכל כך הרבה אנשים הצביעו בעדה, ומי יודע אם היא תיכנס. מי יודע לומר אם היא כן תיכנס או לא. הרב הראשי של צרפת אמר בפירוש שאם היא נכנסת, כל יהודי חייב לעזוב את צרפת, כי אם היא תיכנס זה יהיה נאצי, לא נותנים שחיטה, ועוד מעט גם לא ייתנו לעשות ברית מילה. שאלה, האם הערבים ישתקו לה? בוודאי הם יעשו שם מלחמות? תשובה, לא משנה, גם הם שונאים את היהודים. בגרמניה יש עכשיו בעיות של אנטישמיות, משהו קשה מאוד, במיוחד בבתי הספר. יש איזה 15,000 יהודים בגרמניה שהם חיים טוב מאוד. מבחינה כלכלית זה מקום אידיאלי עבורם. הם לא רוצים לעזוב, והרוב הם חילונים. ליהודים החרדים יש בתי ספר משלהם, אבל החילונים לא. הם הולכים עם הגויים. אבל עכשיו הגויים עושים להם בעיות קשות מאוד, עד כדי כך שהם שולחים את הילדים ללמוד מחוץ לגרמניה, אם יש להם את היכולת. ואם לא, אז אין להם מה לעשות. זה פשוט נורא מה שהם עוברים שם. שאלה, מדוע הם לא עוזבים ויוצאים משם? תשובה, למה לעזוב אם יש כסף ויש חיים יותר קלים שם? שאלה, איך זה שהערבים עושים צרות לאירופאים, מסובכים איתם, אבל עם כל זה, הם שונאים את היהודים? תשובה, תראו, באירופה יש שני סוגים של אנטישמיות. יש את האנטישמיות הקלאסית של הנוצרים, שהחליטו שאנחנו הרגנו את אותו האיש. הם מספרים שכאילו הנציב הרומי שאל את ההמון את מי הם רוצים להשאיר בחיים, את הגנב שנתפס שם או את אותו האיש, אז היהודים העדיפו שהגנב יישאר בחיים משאותו האיש ימות. זה מה שהם מאמינים. אז לכן יש להם שנאה. הם נולדים עם השנאה. זה חלק של הדם שלהם. זה חלק של המהות שלהם לשנוא יהודים. וזה לא רק עם הגרמנים מה שקרה. בכל ארץ שהנאצים נכנסו, היו אנשים גויים שכל כך שמחו שלקחו את היהודים ורצחו אותם. והם היו גם כן בשיתוף פעולה ביחד עם הגרמנים. גם הצרפתים, אפילו שלפן מכחישה ואומרת שזה לא נכון, אבל זה כן נכון. עכשיו תראה מה שיש לנו. יש לנו את כל הערבים האלה שעכשיו גרים באירופה. שתדעו שגם הם זה אדום, הם לא ישמעאל בכלל, הם שונאים את היהודים גם כן. זה בגלל האנטישמיות. זה לא רק בגלל שהם שונאים את ישראלים. הם שונאים יהודים, לא משנה איפה. הם רוצחים ורשעים, והם גם כן שייכים לאדום, והתחברו איתם, כמו שכתוב. איך התחברו? מה יחבר אותם? שנאתם את עם ישראל. זה הכל. שאלה, אנחנו עומדים עכשיו לפני חג השבועות, אז אולי זה יהיה עכשיו הרקגיגית שיבוא עלינו כדי להחזיר אותנו בתשובה לקראת הגאולה. תשובה, בעזרת השם, בעזרת השם, אני לא יודע מתי בדיוק, אבל אנשים עם קצת שכל כבר רואים את זה ברור, וכבר מתחילים להתקרב עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לקדוש ברוך הוא. הרבה מהקווים, בסוגריים קווי הטלפון של החיזוקים, הרבה מהקווים ממש מראים את הדרך. יש הרבה דברים טובים מאוד בקווים ששומעים. זה לא מושלם, ויש גם רשעים שיש להם קווים, אבל בכל אופן יש איזושהי אמת. ותאמינו לי, אין מקום בכל העולם שיש בו יותר אמת מאשר יש פה בארץ ישראל. רוב היהודים, הרוב העצום של החרדים, הם בעולם של דמיונות, גם באירופה וגם בארצות הברית וגם בדרום אמריקה ובכל המקומות האלה. אבל בארץ יש לנו עדיין מציאות קשה. אנחנו רואים יותר ברור גם את הרוחניות וגם את ההפוך. ואנחנו רואים יותר ברור איך לבחור את הדרך שלנו. לא כולם, יש הרבה שמבולבלים, אבל יש יותר סיכוי פה להגיע לאמת מאשר שם. כי כל העולם המערבי, מה שנקרא המערבי, עם כל העלייה הגדולה בכל הטכנולוגיה הזאת, שרק הורסת את הכל ומטמטמת את הבן אדם, כל זה שטחי ביותר. אין לזה שום עומק. זה שטחי וטיפשי. ולכן, המקום שעדיין אפשר לראות את האמת הכי חזק, ויש עוד אנשים שרואים את האמת חזק או משתדלים לפחות, לפחות מחפשים את האמת, זה כאן, בארץ ישראל. כמה שאנחנו קטנים, וכמה שאומנם יש לנו איזה 6 מיליון כביכול יהודים, אינני יודע אם כולם יהודים. גם אינני בטוח על המספר שמדברים, על 15 מיליון יהודים שיש בעולם, שאינני יודע אם הם כולם יהודים. אבל פה יש יותר סיכוי להגיע לאמת. שאלה, דיברתם לפני שנים שהמלחמה הבאה תהיה בין אדום לישמעאל, מה עם זה? תשובה, נו, זה כבר קיים. קיים מספיק ומספיק, זה כבר קורה. חלק רציני של הישמעאלים הם אדומים. הם לא ישמעאלים בכלל, הם מוסלמים אמנם, אבל הם לא בני ישמעאל. יש רק מעטים שהם בני ישמעאל ממש. שאלה, אז עכשיו מתעורר שוב הצורך לשמור קצת אוכל ושתייה? תשובה, זה בטוח שצריכים לשמור. אבל אני שוב חוזר, כמו שעם ישראל לקח איתו קצת אוכל, וזה בוודאי היה, אמרו להם לקחת קצת בצק, שזה היה מספיק אולי בשביל ארוחה אחת, אבל זה החזיק להם מעמד במשך 40 ימים, ומעולם לא היה חסר להם אפילו ארוחה אחת. הם אמנם נבהלו כשזה נגמר, כי הם כבר גמרו את מוכו איתם, הם רק דאגו איפה יקבלו את הארוחה הבאה. אבל מיד כשרק התחילו לדאוג, השם כבר נתן להם את הסלב ואת באר מרים ואת המן. אז זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן, לחשוב על זה ולראות שיהיה לנו קצת מים, קצת בטריות בבית, משהו לעשות אור, משהו לבשל, אולי גם קצת תרופות שניצם עד שנגיע למצב שלא נצטרך אותם, ועוד דברים שהבן אדם צריך, ואז באיזה שלב זה ייגמר, ואז נראה ניסי ניסים. שאלה, היום השוק פורח עם מודעות רבות מספור, בוא תשקיע, תקנה אדמות, תרכוש שמה ושמה, תרוויח. מה אתה מציע לאנשים שיש להם קצת כסף בצד? איפה להשקיע? תשובה, אין לי מושג במה להשקיע, שום מושג. אבל בן אדם צריך להשקיע בנשמה שלו, זה הכל. שום דבר אחר לא יעזור לו. כל אחד יקבל את חתיכת האדמה שהוא צריך לקבל, או את הדירה שהוא צריך לקבל. השם יחלק את הכל בדיוק, אבל הכסף לא יעזור. גם כשתהיה איזו חתיכת אדמה, זה לא יעזור. תשתדלו שתהיה לכם איזו קורת גג עכשיו, אבל חוץ מזה אין מה לדאוג. שאלה, ואם הוא גר בסחירות, זה מספיק? תשובה, אפילו רק בסחירות, כי בין כך לא יהיה כסף, אז אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד לכם, תשלמו, תשלמו, מאיפה ישלמו? ממה? אז יכול להיות שיהיה קצת זהב או משהו אחר, אבל אין לנו זמן לזה, אין דאגה. תראו מה שהשם עשה במצרים. 80% של היהודים נעלמו, 80% נעלמו במכת החושך. ואחר כך השם סחב את עם ישראל דרך המדבר, אפילו שיכלו להגיע לארץ ישראל הרבה יותר מהר, אבל לא, הוא לקח אותם לסיבובים, סיבובים, סיבובים. ומה, האם אנחנו יודעים מה שעומד לפנינו? אני רק יודע שבאיזשהו שלב נעזוב כל דבר שבטחנו בזה, ונצטרך לבטוח בקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים בתורה, לומדים איך שהיהודים יצאו למדבר וכולי וכולי, ושואלים את עצמנו, מה? איך זה שלא בטחו בהשם? הרי הוא דאג לנו כל כך הרבה. אפילו כאשר בשביל ארוחה אחת דאגנו שלא יהיה לנו, גם את זה הוא נתן לנו. אז איך יכול להיות שלא בטחנו בו? אז בואו ונראה את כל הגיבורים האלה שלא מבינים איך זה יכול להיות. עכשיו נראה אותם כמה שהם יהיו עם השם, וכמה שהם ידעו שכל ארוחה תהיה להם, אפילו שאין להם בארון אפילו פרוסה אחת של לחם. שאלה, כל השוק מוצף בהצעות מפתות של הלוואות בקלות ללא ערבויות, מה קורה עם זה? מה זה צריך להיות? תשובה, פשוט מאוד. הם התחילו ממש להרוס את המעמד הבינוני. האנשים הם ממש במצב שאין להם כסף. בן אדם רגיל שעובד ומרוויח 6,000 שקל, למשל. יש לו אישה וילדים. איך הוא יכול לחיות על 6,000 שקלים? בואו נגיד שהוא מכניס עוד 2,000 שח. אבל זה גם כן בלתי אפשרי בשביל משפחה עם 4, 5, 6 ילדים או יותר. הוא לא יכול לעמוד בזה. מה, הם נותנים קצבות ילדים? כמעט כלום. אבל זה לא רק בין היהודים החרדים. זה קורה גם עם היהודים החילונים, וגם באמריקה אצל הגויים. הם ממש הרסו את המעמד הבינוני, ואין להם כסף. הכל עולה עכשיו הרבה. ויש אינפלציה גדולה מאוד. פעם 1,000 שח היה קונה משהו, פעם סכום של $1,000 היית קונה משהו. היום זה אסון. אז הם רוצים להפיל את כל הכלכלה, כי הכלכלה כבר בין כך לא עומדת. הרי הם גנבו את רוב הכסף שבכל הבנקים. הבנקים אין להם בכלל מזומנים, אין להם מקור לחסות את כל ההלוואות האלה. אבל מה? זה עוד לא הזמן של הכוכב. אז הם רוצים להפיל את זה ביחד עם המלחמה, ביחד עם זה שהכוכב יבוא. זה יהיה מין שילוש כזה, ככל הנראה. אז מה הם עושים? הם מכניסים לשוק הרבה כסף. והלוואות וכולי. רק תבואו, תיקחו, 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 תיקחו. הם לא עושים יותר מדי חשבון אם יוכלו להחזיר את זה, כי הם יודעים שכאשר זה ייפול, זה ייפול לגמרי. ואחרי שהכוכב עם 7 הפלנטות עוזב אותנו, לא יהיו בנקים, וגם רוב האנשים לא יהיו. אז הם רק רוצים שעכשיו יהיה שקט, כדי שהאנשים ירגישו שהם יכולים להוציא כסף. ושהכלכלה בסדר, ושהכל בסדר, כי הם לא רוצים שאנשים יתחילו לעשות פאניקות. שאלה, אז מי שלוקח עכשיו הלוואה, ירוויח בכך שלא יצטרך להחזיר את זה, או שאולי הם יהפכו את הלווים לעבדים של הבנקים? תשובה, טוב, עכשיו הם עבדים. כל אחד שלוקח הוא עבד של בנקים. עכשיו רואים זאת יותר טוב ויותר ברור. אני לא יכול להגיד שתיקח הלוואה, ושאחר כך לא תפרע אותה. אני לא יודע בדיוק מה השם הולך לעשות, אבל בכל אופן זהו המצב. הם מכניסים את כל הכספים האלה בקלי קלות, רק בשביל שיהיה שקט, ומגדילים ומגדילים את גבול האשראי עוד ועוד. שיגעון! שיגעון שעוד מעט ייגמר. וזה לא סתם שהרב דסלר כתב שהדור הזה יהיה דור של בית משוגעים, והמשוגעים הכי גדולים יהיו אלו שמנהלים את בית המשוגעים. שאלה, ומה שאמרתם שהדולר יהיה שווה כמו נייר טישו, גם זה בקרוב? תשובה, זה כבר לא שווה כלום. שאלה, טישו עדיין אפשר לקנות בזה? תשובה, אפשר לקנות בזה, אבל זה לא ממש שווה. רק מה, הם כל הזמן נותנים עוד ועוד. אבל תשימו לב שאפשר לקנות פחות ופחות טישוס. פה בארץ, מה זה 1,000 שח? שאלה, בנימין, עכשיו אתה חייב לתת מסר ליהודי אמריקה. תשובה, יהודי אמריקה לא יקשיבו, הם לא רוצים להקשיב. הם יודעים ולא רוצים להבין. אין לי מה לעשות, אין לי גם הוראות לדבר עם אמריקה. אבל מאחר שזה מופיע באינטרנט, אז יש כנראה גם באמריקה מי שקורא את זה, וזה מספיק, הם כבר מעבירים את זה לאנשים אחרים. וחוץ מזה, גם הטלפון עוברים המסרים. זה מעביר את האמת. זה שזה מופיע ברשת, זה חשוב מאוד, כי זה הולך להרבה מאוד אנשים, ויש כאלה שמורידים את זה או מפיצים את זה הלאה. שאלה, דיברת לאחרונה על כך שגזירות השלטון נגד היהדות, נגד התורה, יתגברו יותר ויותר. לאחרונה פורסם רשמית על ידי הצבא כי נשים חרדיות נכנסו לעבוד בצבא תחת ההגדרה של אזרחים עובדי צה"ל. כמו כן, המעצרים לאלו שאינם רוצים להתגייס התגברו בתקופה האחרונה. תשובה, זה רק מראה לנו שזה כמעט הסוף, כי הם בפניקה. הם צריכים לגמור דברים מסוימים לפני שהכוכב יגיע. הם צריכים כבר להגיע לבונקרים עם גמר הביצוע של התוכניות הללו. שאלה, יש טוענים שהסיפור על הגזרות זה לא נכון, זו הגזמה. האם אכן רדיפת הדת כאן היא כל כך גדולה? תשובה, שקר, 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 בוודאי שישנם גזרות. זה הרי הפיינל סולושן, הפתרון הסופי שלהם נגד עם ישראל. הם רוצים להתפטר מעם ישראל כעבדי השם, להפוך אותם לגויים. עכשיו הם רוצים לעשות נישואין אזרחיים וכל מיני שטויות. אז לא לשים לב להשמצות. ולהגיד ליהודים האמיתיים לבוא לארץ ישראל, להסביר להם את המצב, כי בחול זה יהיה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מסוכן. וככל שיגיעו לפה יותר אנשים שרוצים את האמת, זה עוד יותר טוב, כי הרבה רשעים יברחו מפה, והרבה מהם ייכנסו לבונקר שהם הכינו, הממשלה, ובסופו של דבר לא תהיה שום מדינה. שאלה, נסעתי הנה במונית. לחצתי על הכפתור ופתחתי את החלון בלי לשים לב. הדגל שהיה תלוי שם התעופף אל הכביש. הנהג חזר, עשה סיבוב כדי להרים את זה, עד שהוא הגיע, המכוניות שעברו כבר רמסו את זה. אמרתי לעצמי שזה בטח סימן שבקרוב הכל יתעופף ויחלה מן הארץ. תשובה, יפה. זה באמת הולך להיגמר בעתיד הקרוב. הם לא יכולים להחזיק מעמד. התכנונים של הרשעים האלה זה פשוט לא יכול להיות. זה אפילו לא יגיע קרוב למה שהם רוצים. הכוכב הזה יגיע בפתאומיות, והם עכשיו עדיין לא הגיעו למה שהם צריכים היו להגיע. התוכניות שלהם לא זורמות כמו שצריך. שאלה, הבעיה היא שבינתיים הם מצליחים לפלג את הציבור ולעשות שנאה גדולה בין קבוצה לקבוצה? תשובה, נכון, אבל זה גם כן לא כל כך הלך להם. יש עכשיו הרבה הרבה שמחפשים את האמת, הם לא הרבה ביחס לכמות האנשים שיש בעולם, אבל בכל אופן יש. שאלה ששאלנו הרבה פעמים, מה עוד אפשר לעשות כדי שתיעשה כאן התעוררות אמיתית, שלא יצטרכו להעיר אותנו בדינים חלילה? תשובה, להתפלל, להתפלל. זה הכי חשוב עכשיו. תתפלל. אם יש הזדמנות להחזיר מישהו בתשובה, אז לתפוס את זה. אבל ללכת לחפש, בינתיים זה לא כל כך הולך. שאלה, אבל יש רבנים שמושכים את הציבור לכיוון של ההשכלה? תשובה, כן. אנחנו צריכים להיזהר מרבנים שהם ערב רב, להיזהר. לא לדבר, אבל להיזהר. שאלה, איך מזהים? תשובה, קל מאוד. דבר ראשון, הם משקרים. הם משקרים אפילו על מה שהשם כתב מפורש בתורתו. הרבה פעמים הם סתם משקרים, והם עושים פרשנויות בתורה שמסלפת אותה לגמרי. וחוץ מזה, סימן נוסף, הם גורמים למחלוקות, וזה ברור ערב רב או עמלק. שאלה, כמו לפני יציאת מצרים, נאמר שם, אכן נודע הדבר. השם מודיע כעת את כל הנסתרות. כל מי שפוסח על שתי הסעיפים, השם מודיע מיהו ומהו, הכל עכשיו יוצא החוצה. תשובה, נכון, נכון. זו תקופה מאוד מרגשת, אותי לפחות. שאלה, יום השואה עשו כאן היום במדינה. רצחו יהודים בשואה של אירופה, ובאים אלו וגורפים את הקופה של האהדה הציבורית של העולם לקורבנות. תשובה, נכון, הם היו אלו שעזרו להיטלר. יהודי חילוני אחד מראשי הסדר העולם החדש אומר שהוא לא מרגיש רע עם זה שהוא היה מגלה לנאצים איכן היהודים מסתתרים. באמת, למה לא? מה רע? הוא לא יותר גרוע מאשר הציונים. שאלה, מאז השואה, מדי 10 שנים, העם היהודי מאבד 1,000,000 יהודים בנישואי תערובת. זה אומר שמאז סיומה של המלחמה העולמית, איבדנו יותר יהודים מאשר באסון של השואה. אז בו בזמן שהם צועקים על הזוועות של השואה, הם יוצרים שואה נוספת בהתרחקות מן המצוות והיהדות. תשובה, אבל לא לדאוג, כי כל אלה שנכחדו בין העמים לא היו יהודים. יש אנוסים רבים וכולי שחוזרים, רבים רבים, והשם מציל כל נשמה יהודית. עד כאן המסר, תקשור עם בנימין, מספר 284, תחת הכותרת, בעיצומו של הפתרון הסופי. ראש חודש אייר תשע"ז.